יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. לפני 103 שנים, חודש ניסן 1911, תרשע"א, אפריל 1911, ילדים בקייב, פרוור קטן בקייב, שיחקו בחוץ. ואז אחד הילדים פתאום נותן צעקה. גופה של נער, הם מוצאים גופה של נער בן 12, מושלחת על הרצפה. קראו לאנשים, קראו לאימא שלו, ראו היה על הגופה סימני אלימות, היה ברור שמישהו רצח את הנער הזה באכזריות רבה.
נער יהודי?
נער גוי, נער נוצרי. כן. ומביאים את המשטרה, והמשטרה מתחילה בחקירות. היו צריכים למצוא מהר מישהו אשם, כי הנער נרצח מאוד באכזריות, והמשטרה הייתה מוכרחה למצוא מישהו, ומצאו מישהו. קרוב למקום שבו הנער היה מושלח, היה מפעל של לבנים. השומר של המפעל של הלבנים, קראו לו מנחם מנדל בייליס. יהודון בייליס. מצוין, חודש ניסן, עוד מעט פסח, יהודי עובד פה באזור, הוא רצח את הנער, חטף אותו מהבית באמצע הלילה, והרג אותו באכזריות, בשביל מה? כי היהודים צריכים דם למצות, עוד מעט פסח, היהודים צריכים דם להכניס בתוך המצות. תבואו ותאמרו, זה לפני 100 שנה, כבר לא היו עלילות דם, הרבה שנים, זה כבר לא היה אופנה, אבל לממשלה זה בא בזמן. לממשלה הרוסית, העלילה הזאת באה בדיוק בזמן. אז הדומה ניסה להעביר החלטה להגביל את תחום המושב, להגביל את האזורים שיהודים גרים בהם. ואז הסיפור של בייליס בא להם בדיוק בזמן. הם יהפכו את זה לעלילת ראווה, היהודים רוצים לרצוח את הנוצרים, היהודים לא סופרים אף אחד חוץ מהם, היהודים הם גזענים, וזהו, והם מסוכנים לחברה, צריך להגביל אותם, להכניס אותם בתוך גטאות. שלוש שנים הממשלה התכוננה למשפט הזה. אספה חומר, ראיות מהתורה, שיהודים רואים רק את עצמם. שיהודים בטוחים שהם העם היחיד. איך הם הביאו ראיה מדברי הגמרא? אתם קרועים אדם ואין אחרים ואין גויים ואין אומות העולם קרועים אדם. יהודים בכלל לא רואים אף אחד חוץ מהם, הם בטוחים שהם הבני אדם היחידים, וכולם זה כמו בעלי חיים, אפשר להרוג אותם. שלוש שנים הם מתכוננים למשפט, ומצד השני, כל גדולי רוסיה, הצדיקים של רוסיה מבינים, שאם חס וחלילה ירשיעו את בייליס, אם ירשיעו אותו, ימצאו אותו, אם חבר המושבעים ימצא אותו השם, זה הסוף של יהדות רוסיה. יפרצו פוגרומים, תהיה אנטישמיות, יפגעו באנשים ברחובות, זה לא היה ייתכן. וגדולי רוסיה, הרבי הרש"ב, הרבי החמישי לבית חב"ד, הקים צוות, צוות מיוחד של כמה רבנים, שהיה צריך ללוות את הסנגוריה, כדי לתת להם חומר, שמה פתאום, כמו שאתה מסביר, אנחנו פוגעים בגויים, אנחנו פוגעים באנשים אחרים. בראש הצוות עמד הבן שלו, רבי יוסף יצחק, וגם רבי לוי יצחק, אבא של הרבי שלנו, שאתמול היה יום ההילולה 70 שלו, בדיוק 70 שנה, שנהרג בגלות, באלמאטה. אז הוא עמד בראש הצוות, היה איש המבוגר, הם שניהם יחד עמדו בראש הצוות, והיו צריכים לייעץ לסנגוריה, לתת לסנגורים חומר, לפרוח את הטענות של התביעה, כי זה היה ממש משפט תיאולוגי, ראיות מהתלמוד, ראיות מההלכה, מותר להרוג גויים, אסור להרוג גויים. כמובן צריכים פרקליט טוב, פרקליט שינהל את ההתקפה הזאת שהממשלה הציבה, את כל התובעים הטובים שלה, היא שלחה לשם. הם לקחו את, היה עורך דין אוסקר גרוזנברג, מי שמכיר בתל אביב, רחוב גרוזנברג, ליד לילין בלום. אז היה אוסקר גרוזנברג, היה אחד הפרקליטים היהודים המפורסמים בעולם. אז כן, על שמו. והם לקחו אותו, סחרו אותו, שהוא יעמוד בראש ההגנה. הוא נתן הרבה נאומים, חקר את ה... הוכיח שכל העדים של התביעה הם כולם שקרנים, חבורת שיקורים שהעלילו עלילות. ואחד השיאים במשפט הזה, היו במשפט הזה הרבה שיאים. אחד השיאים, הוא נתן נאום הגנה שנמשך כמה שעות. והנאום הזה הלך כל הזמן עם שתי מילים הוא חזר, אולי ברוסיה זה יותר משתי מילים, אולי ברוסית זה יותר משתי מילים, בעברית זה שתי מילים. הסיסמה הייתה יהודי ודם, לחבר בין יהודי לדם. הוא אמר יהודי לא אוכל אפילו דם בעלי חיים. יהודי כשהוא אוכל ביצה, כשהוא עושה חביתה, מתגן חביתה, הוא פותח קודם את הביצה לראות שאין בה טיפה דם. דם ביצים הוא לא אוכל. יהודי לפני שהוא אוכל עוף או בקר, הוא עושה תהליך, כמו שנראה עוד מעט, תהליך ארוך, מייגע, מסורבל, להוציא כל טיפה דם משם. אז לבוא ולהגיד שיהודי יאכל דם אדם? מי שלא אוכל דם של ביצים של עופות, יאכל דם של בני אדם? וזה היה אחת הטענות שמאוד מאוד עשתה רושם על חבר המושבעים. יהודי ודם, איך אפשר? אין שני הפכים יותר גדולים מאשר יהודי ודם. הזהירות, ההיסטריה של יהודים מפני דם, אפילו דם של בעלי חיים. ואנחנו רוצים להקדיש את השיעור הזה באמת לשאלה, למה אנחנו היסטרים מפני אכילת דם? כמו שאמרנו, אתה מתגן חביתה, אתה פותח לראות שאין בדם. הרי ממה נפשך? זה מין כלאיים כזה. או שתהיה צמחוני ואל תאכל בעלי חיים, ואם אתה אוכל, תאכל הכל. מה זה הדבר הזה? שוקיים מותר לאכול, חזה מותר לאכול, את כל הבהמה, חוץ מכמה חלקים מותר לאכול, פתאום את הדם אסור. למה? מה, פתאום נהיים נחמדים כאלה, יפה נפש? כי הדם הוא הנפש. מה זה הדם הוא הנפש? את הרגליים מותר, את החזה מותר, את הדם אסור. מה פתאום ההיסטריה הזאת? ואנחנו נראה עוד מעט שזה לא סתם איסור. האיסור היחיד בתורה שהתורה אומרת עליו, רק חזק לבלתי יכול אדם. תתחזק! אל תתפשר על זה. בין אם זה יהיה לך קשה, זה יהיה לך קל, אל תאכל דם. והתורה חוזרת על זה 5 פעמים, 5 לאווים. מי שאוכל דם, עובר 5 לאווים. ואנחנו שואלים, מה קרה? אם אני אוכל את כל הבהמה, אוכל את כל העוף, אז אני גם אוכל את הדם שלה. מה פתאום הדבר הזה, שאת כל הבהמה מותר לך, את הדם אסור לך? יש פה תובנה מאוד מאוד, תובנה חסידית, שיש לה גם הרבה משמעות לגבי אוכל, אבל גם לגבי החיים בכלל. רעיון חסידי מאוד מאוד מרכזי, לא צדדי, מאוד מאוד מרכזי לגבי האוכל של יהודי, איך יהודי צריך לאכול. אוקיי, פרשת ראה, מתקרבים לכניסה לארץ, משה רבינו ממשיך את הצוואה, את נאום הפרידה שלו מעם ישראל, והוא מתחיל לדבר על בשר. כי כשנכנסים לארץ, השתנו כל דיני אכילת הבשר. כשהם היו במדבר, הם כמעט לא אכלו בשר. מה הם אכלו? אכלו מן. רק מי שהיה ממש מפונק, ו-40 שנה נמאס לו מאמן שיורד מהשמיים, והוא מוכרח איזה בשר אמיתי, איזה סטייק אמיתי, אז היה יכול לשחוט בהמה ולאכול בשר. אבל זה לא היה נפוץ. בדרך כלל, האוכל העיקרי היה מן, וגם היה להם סלב. היו עופות שנחתו מהשמיים, ואותם הם אכלו, עופות שומנים שאותם הם אכלו. אבל בדרך כלל לא אכלו בשר בהמה. רק כמו שאמרנו, זה היה מין מי שממש רוצה לחגוג, היה אוכל בשר בהמה. אז כל דיני הבשר לא היו ממוסדים במדבר, לא היו מצוות שקשורות בבשר. נכנסים לארץ, משה רבנו אומר, זה יהיה אחד השינויים הגדולים. אין יותר מן, אין יותר סלב, מי שרוצה לאכול, יום חמישי, יום שבת רוצה לאכול, צריך לשחוט בהמה, צריך לשחוט כבש, אין חוכמות. אז משה נותן דיני אכילת בשר, ממסד את הנושא של אכילת בשר. בואו נקרא את הפסוק, יש פה פסוק 2 רמזים, כמו שהמפרשים מדברים עליהם. כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך. הקדוש ברוך הוא ירחיב את הגבול, מה זאת אומרת? ייתן לך את ארץ ישראל. ואמרת, אוכלה בשר, דבר חדש. במדבר לא אמרת אוכלה בשר, כי היה מן בחינם, היה סלב בחינם, למה לבזבז את הבהמות? תגיע לארץ, ייגמר המן, ואמרת אוכלה בשר. אני רוצה איזה סטייק טוב, נגמר שבוע, אני רעב, אני רוצה לאכול. כי תאווה נפשך לאכול בשר. דבר ראשון אומרת התורה, ככל אהבת נפשך תאכל בשר. דבר ראשון, דע לך זה מותר. אל תבוא ותגיד, אסור לאכול בשר, אני הצמחוני, דע לך מותר לך לאכול בשר. דבר ראשון, רש"י מביא דעה, מה הדגשה? אנחנו כבר יודעים, הרי נוח כבר אכל בהמות, מה החידוש שמותר לאכול בשר? עד עכשיו היו צמחונים? אז רש"י מביא דעה מאוד מעניינת, שבמדבר לא היו אוכלים בשר תאווה. זאת אומרת, לא היו שוחטים בהמה בשביל לאכול אותה. מי שרצה לאכול בהמה, היה דבר מאוד מעניין. היה צריך להקריב חלק ממנה במקדש, להביא אותה לבית המקדש כקורבן, קורבן שלמים, קורבן נדבה. למשכן, סליחה, כקורבן נדבה. ואז חלק ממנה היית יכול לאכול. כאילו אתה אומר, התירוץ היה, נתתי אותה לקדוש ברוך הוא, ואז אני שלמים, אני נהנה, כהנים נהנים, אני יכול לאכול. אבל לשחוט בהמה בשביל לאכול אותה, רק בשבילך, זה לא היה במדבר. במילא באה התורה ומדגישה, דבר ראשון, ככל אהבת נפשך תאכל בשר. מותר לך לאכול בשר תאווה. אל תחשוש. הבהמות ניתנו לך, כמו שדיברנו על זה פעם בהרחבה, יש בשרשרת מזון, יש מדרג בטבע, האדם הוא יותר גבוה מהחי, כמו שהחי יותר גבוה מהצומח, מותר לך לאכול בשר, אל תחשוש מזה. זה דבר אחד. דבר שני אבל, וזבחת מבקרך ומצונך. מה זאת אומרת? שחיטה. פה זה המקור של מצוות שחיטה בפסוק הזה, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נשאת השם לך כאשר ציוויתיך. מה זאת אומרת? מביא רש"י דבר מאוד מעניין, שבמדבר לא הייתה מצוות שחיטה. במדבר היו יכולים בשר נחירה, יכולת לתקוע בבהמה סכין, להרוג אותה ולאכול אותה. למה? כמו שאמרנו, כי זה לא היה מצוי, אז הקדוש ברוך הוא עוד לא מסד את דיני האכילה. במדבר, בארץ ישראל, כשנכנסים, מתחילים לאכול בשר בצורה סיטונאית, הקדוש ברוך הוא ממסד את דיני הבשר היהודיים. ודיני הבשר היהודיים זה דבר ראשון, שחיטה. זה אחת ההמצאות הגדולות של היהדות, שיש רק דרך אחת להרוג בהמה, על ידי שחיטה מהצוואר. למה אנחנו יודעים את מה שכתוב במפרשים? בפשטות, בלי להיכנס לכל הפנימיות התורה, בפשטות, כי זה הדרך להמית בהמה הכי מהר, כשאתה שוחט אותה בצוואר, לא עולה לדם למוח, והיא לא מרגישה כלום מאותו רגע. היא כאילו מאבדת הכרה, נכון שהיא עוד מפרפרת, אבל היא כבר לא מרגישה כאב. זה הדרך הכי עדינה להרוג בהמות. אל תגידו לי שהיום יש גופים של בעלי חיים, קודם כל הם לא נגדנו, הם נגד המוסלמים בעיקר, לא נגד היהודים, זה קודם כל. ב', מה שגם הם טוענים כל מיני טענות, אבל אפשר לפרוח את הטענות שלהם. הטענה היהודית, שיש לה גם כל מיני ראיות, שברגע ששוחטים את הבהמה מהצוואר, מאותו רגע לא עולה דם למוח, היא לא מרגישה שום כאב. אז זו הצורה הכי עדינה והכי אוהבת, להרוג, הכי מתחשבת, סליחה, להרוג בהמה. אז זה פה בתורה הציווי הזה, אולי פעם צריך לייחד לזה שיעור שלם, הרעיון של השחיטה, אבל פה התורה מצווה את זה. כשנכנסים לארץ, אין יותר לתקוע סכינים בבהמות. לא יורים בבהמה ולא שום דרך אחרת, רק לשחוט אותה מהצוואר, כי בעצם ברגע שהעברת את הסכין, הרגת אותה. אחר כך זה רק פרפורים, היא כבר לא מרגישה את הכאב, זה שוק. שהורג אותה ומתה בצורה הכי עדינה. אם אכפת לך רק עוד שני משפטים, סיפור יפה מאוד שקראתי היום. היה פעם הצדיק רבי ישראל מרוז'ין, הגיע פעם להתארח באיזה עיירה יהודית, וכרגיל מגישים לו בשר, הוא אמר שהוא רוצה לראות את השוחט. הצדיק לא לוקח, הוא הגיע לעיירה להתארח, הוא יודע מי השוחט, יש עיירות יותר מסודרות, עיירות פחות מסודרות. הוא רוצה לראות את השוחט, אמרו לו אין בעיה, נקרא לשוחט לפה, בטח הרב רוצה לדבר איתו, לבדוק את הסכין שלו. אומר לו, אני הולך אליו הביתה. בלי הודעה מוקדמת, נכנס לשוחט הביתה. התיישב אצלו, כמובן, השוחט נותן לרב צלחת בשר לאכול. והרב מסתכל מהעין, הוא רואה שדופקים עניים בדלת. אולי שמעו שיש אנשים פה, אז דפקו בדלת. והשוחט התייחס לעניים בצורה מאוד לא יפה. גירש אותם, לא נתן להם להיכנס. אמר, אני עסוק עכשיו, אין לי זמן לתת לכם, אין לי מה לתת לכם, זרק אותם מהבית. אחר כך הרב, לפני שהוא הלך, הוא אמר לפטר את השוחט הזה. בא השוחט לפני הרב, אמר, רבי, אני לא מבין. אני יודע, השוחט צריך להיות ירא שמיים. שוחט צריך לדעת הלכות שחיטה, צריך לדעת להשחיז סכין. אבל למה כתוב, איפה כתוב ששוחט צריך להיות מכניס אורחים? איפה זה כתוב? אין הלכה כזאת, דווקא על זה נתפלת עליי. מילא אם הסכין לא היה בסדר. אומר הרב, תראה, שוחט עוסק במלאכה הכי אכזרית שיש. הוא הורג בעלי חיים. אדם כזה צריך להיות רחמן. אדם שעושה פעולה כל כך קשה, כל כך דרמטית, צריך להיות טיפוס רחמן. אז באתי לבדוק את הרחמים שלך. אם אתה מארח אורחים יפה, אתה מרחם על אני שדופק בדלת, אז אני יודע שגם כשאתה תשחוט את הבהמה, אתה תעשה את זה בצורה הכי עדינה שקיימת. אבל אם אני רואה שאתה מתאכזר לבני אדם, כל שכן שאתה תתאכזר לבעלי חיים, אז זה לא השחיטה שהתורה רצתה. זאת אומרת, התורה בחרה בשחיטה, כי היהדות גורסת שזאת צורת ההמתה הכי מתחשבת. אגב, עוד מעלה בשחיטה, שזה מוות בטוח. כל צורה אחרת, אם אתה יורה בבהמה, יכול שפגעת, יכול שלא פגעת, אולי יצטרכו עוד יריעה עד שהיא תמות. שחיטה, אם שחטת את הטוב את שני הסימנים, בטוח שהיא מתה באותו רגע, כמו שאמרנו, היא כבר כאילו בעיבוד הכרה, והיא כבר לא מרגישה כאב יותר, עממת אותה. במילא, התורה רוצה דווקא את העניין. אם כן סיכמנו, משה רבנו נותן להם שתי ציוויים שנוגעים לאכילת הבשר בארץ ישראל. א', מותר לאכול בשר. קודם היה מותר הקורבנות, עכשיו מותר לאכול בשר באופן חופשי, לשחוט בחצר, לעשות מנגל, אין בעיה. דבר שני, אבל, וזבחת. תשחוט את הבהמה, אל תירא בה, אל תדחוף לסכינים לבטן, תשחט אותה כדי לוודא שאתה עושה את זה בצורה הכי הומנית, הכי מתחשבת שקיים. ואז מגיע הציווי השלישי שנוגע אלינו, נמשיך את הפסוק, רק חזק, כמו שרבינו אומר, לבלתי אכול אדם. תאכל הכל, תעשה מה שאתה רוצה. רק חזק, תתחזק, לא לאכול את אדם, כי אדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. לאכול את הנפש של הבהמה זה לא. לא תאכלנו על הארץ, ישפכנו כמים, תראו איך התורה מעריכה. לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך, כי תעשה ישר בעיני השם. הוא מבטיח על זה הבטחות, כאילו שמי יודע מה מדובר. זה איסור קשה, לא לאכול דם. זה לא לאכול בצ'יזבורגר, זה קשה. לא, אני יודע מה, איסורי עריות, זה קשה. לתת מעשר צדקה, זה קשה. רק חזק לבלתי אכול אדם. למה מי רוצה לאכול דם? מה זה כל כך קשה? מין זה נראה בכזאת היסטריה, כמה התורה חוזרת על זה. ואם זה לא מספיק, אומרת הגמרא, חמישה לאווים אמורים בדם. חמש פעמים התורה אוסרת את זה וקובעת על זה חמש עבירות. בויקרא ג' כל חלב וכל דם לא תאכלו, שם ז' וכל דם לא תאכלו, שם י' ז' דם כל בשר לא תאכלו, ואצלנו רק הדם לא תאכלו, רק חזק לבלתי יכול הדם. שוב ושוב התורה חוזרת על הציווי הזה, אל תאכלו דם, תתחזקו לא לאכול דם. וזה מאוד מעניין, מה קרה, מה ההיסטריה הגדולה לא לאכול דם? זה נראה מאוד פשוט, מה זה כל כך קשה? כמה מילים על דרך ההכשרה כדי שנבין את ההיסטריה. על ביצים כבר דיברנו, אנחנו פותחים את הביצים לראות. מאוד מעניין, יפה לדעת סתם בשביל הידע הכללי. הביצים שלנו, האמת היא, מדאורייתא האדם שלהם לא אסור. כי הביצים שלנו בדרך כלל הם ביצי מדגרה. הם לא ביצים שבאו מחימום של זכר ונקבה. היום מחממים את הם לא מופרות, מחממים את הנקבות במדגרה וממליטות אלפי, עשרות אלפי. אז זה ביצים שלא יכולים ללדת אפרוח. אז הדם הזה זה לא דם, הוא הנפש שעליו דיברה התורה. התורה דיברה על דם שהוא דם של חיים. הדם הזה הוא לא דם של חיים, לא יכול להיות מהם אפרוח, כי זה לא מזכר ונקבה. למה אנחנו מחמירים משום מראית עין? בכל זאת, אם אתה תאכל ביצים עם דם, יבוא אורח, לא יודע איזה ביצים, אז אנחנו מחמירים. אבל צריך לדעת עד כמה אנחנו מחמירים, למרות שזה בכלל לא הביצים שעליהם דיברה תורה, שזה ביצים של זכר ונקבה, ביצים אמיתיות, שאדם הוא נפש, אדם יכול לייצר אפרוח, זה דם של חיים. הדם שלנו זה רק קטן, זה כלום. ובכל זאת אנחנו מחמירים בזה. מי מדבר על הוצאה דם מבהמה? ששוחטים בהמה, יש תהליך מאוד ארוך, וכולם שואלים למה בשר כשר עולה הרבה. צריך לדעת, הבשר הכשר עובר תהליך מאוד מאוד מורכב, מאוד מסובך. אחד התהליכים הגדולים שבו זה ההכשרה, ההכשרה של אדם, הוצאת אדם. זה מורכב משלושה שלבים, שריה, מליחה, הדחה. דבר ראשון, צריך לדעת, זה מאוד מעניין. דבר ראשון, לוקחים את כל הבשר, שוטפים אותו. בשר כמובן אחרי השחיטה, שוטפים אותו. אחר כך משרים אותו חצי שעה במים פושרים. בשביל מה? לרקח את הבשר. שיפתחו הנקבוביות שבתוך האור. אחרי שמשרים אותו, הבשר הזה חצי שעה במים רותחים, שמים אותו במקום משופע, בתוך מלח, עוד שעה שלמה בתוך מלח, משופע, המלח מוציא את הדם, ויות שהוא במקום משופע, הדם יורד למטה. אחר כך שוטפים את הבשר שלוש פעמים, לוודא שכל טיפה דם יצא ממנו. אם כן, אנחנו רואים כמה זה מורכב, ההיסטריה מפני דם, שריה, מסלול של שריה, לפני זה במים פושרים, מליחה שעה שלמה, עוד הדחה שלוש פעמים אחר כך, לוודא שאין טיפה דם. בכבד, שהאדם נמצא בפנים ואי אפשר להוציא אותו עם המליחה, צריך לצלוט אותו. אנחנו עושים תהליך עוד יותר מסובך, לצלוט את הבשר כדי להוציא ממנו את הדם, לפוצץ אותו ולהוציא את הדם החוצה. אם כן, זה תהליך מאוד מאוד רציני, רק חזק לבלתי אכול דם. לא לאכול דם בשום אופן. ואתה בא ושואל, מה התורה רוצה? אם התורה מרחמת על הנפש, מרחמת על הבקר, אז שתאסור את הכבד. את הכבד מותר לאכול, את הדם שלו אסור לאכול. זה נראה מין משהו כזה מאוד משונה. מה החצי עבודה הזאת? אז אנחנו שואלים, לזה אני רוצה ללכת מה שדוב אומר, לפני שאנחנו שואלים את השאלה העניינית, של מה אכפת לתורה שנאכל דם? אם אוכלים את כל הבהמה, נאכל גם את הדם שלה, מה קרה? לפני זה, כמו שדוב אומר, מה זה הרק חזק הזה? למה התורה רואה צורך כל כך להזהיר מפני אכילת דם? כמו שאמרנו, זה לא איסור קשה. יש בתורה איסורים קשים, אבל לא לאכול דם. לכאורה זה נראה קל מאוד. דווקא על זה התורה אומרת רק חזק. אז רש"י מביא שתי דעות. נתחיל מהדעה השנייה, שהיא פחות ברורה, לכן רש"י מביא אותה שנייה. אבל היא מאוד מעניינת, זה דעת בן עזאי. בן עזאי אומר, אתה יודע למה התורה, וזה דעה שיש בה הרבה מסר, אומר, אתה יודע למה התורה אומרת רק חזק? כי זה קל. ללמד אותך שבכל מצווה צריך להתחזק. אפילו מצווה קלה. שלא לא תבוא ותגיד, מצווה קלה אני אקיים ככה. אומרת לך התורה, לא. רק חזק, אפילו מצווה קלה, כמו לאכול דם, שזה מצווה נורא קלה, זה לא מגרה את הנפש בכלל, אפילו את המצווה הזאת צריך לעשות בשיא ההתלהבות, להתחזק ולעשות אותה עד הסוף. ומי אומר את זה? בן עזאי. בן עזאי הוא הדוגמה והסמל לאדם של דבקות, של התלהבות במצוות השם. הסיפור הראשון עליו. פעם ישבו בבית מדרש של התלמוד, ככה גמרא מספרת בסוף מסכת ברכות, ודיברו, איך נאמר, על דיני בית הכיסא. איך צריכים להתנהג? שעושים צרכים, יש ליהודי כל מיני דינים שנוגעים גם לבית הכיסא. ובן עזאי גילה בקיאות מדהימה. מותר ככה, אסור ככה, זה עושים קודם, זה עושים אחר כך. שאלו אותו, תגיד לי, מאיפה אחי, מאיפה אתה כל כך בקיא בדינים האלו, מאיפה אתה יודע? אז הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, פעם הלכתי אחרי הרבי, אחרי רבי עקיבא לשירותים, והסתכלתי מה, איך הוא מתנהג שם, ומזה אני יודע דיני בית הכיסא. אומר לו החבר, רבי שמעון, תגיד לי, אין לך מה לעשות? אז הוא אומר, תורה היא וללמוד אני צריך. אני מצטער, אני את הכל עושה בשלמות. וגם בית הכיסא זה גם מקום מכובד שבן אדם נמצא שם כמה פעמים ביום, אז גם שם אני צריך לדעת איך יהודי ראשמי מתנהג, אז אני אלך אחרי הרב שלי לשם ואסתכל איך הוא מתנהג. בן עזאי זה דמות ודוגמה לאדם שהולך עם קיום המצוות עד הסוף, בשיא ההתלהבות, בשיא השלמות. והסיפור המפורסם עליו זה החתונה שלו. רבי עקיבא, הרבי הזה, הייתה לו בת, הבת של רחל, בת שלו ושל רחל, והוא מחפש לשידוך, הוא כמובן רוצה את הבחור הכי טוב בישיבה. את מי הוא מביא? הוא מביא את רבי שמעון בן עזאי. בן עזאי היה הבחור הכי טוב בישיבה, הכי רציני, הכי ירא שמיים. כמו שהוא אומר לו, הוא הולך אחרי רבי עקיבא לשירותים, אז הוא אדם באמת ירא שמיים. הוא מביא אותה לבת שלו. עשו אירוסין גדולים, אפשר לתאר, רבי עקיבא מחתן את הבת שלו. כל עם ישראל הגיע לשם, ואז כמה ימים אחרי האירוסין או אחרי החתונה, יש בתוספות שהוא מתלבט מתי זה בדיוק היה, הוא קורא לה כלה, קורא לה לבית קפה, רוצה לדבר איתה. אמר לה, לא נעים לי, אבל אני רוצה להיפרד. אני רוצה לפרק את הקשר. אחרי האירוסין הגדולים שהיו, והחתן של רבי עקיבא וכל ההילולה, מה מצאת לא טוב בי משהו? מצאת אחרת נעה ממני? מה לא טוב? הוא אומר לו, חשקה נפשי בתורה. הוא אומר, אני לא יכול להיכנס לחיים של נישואין, של זוגיות, של אישה, כל בוקר להגיד בוקר טוב, להגיד לילה טוב, לכבד, להרים טלפונים, אס-אמסים, זה לא בשבילי. אני רוצה לחזור לישיבה ללמוד. וכך היה, כל חייו ישב ולמד תורה, ומה היה הסוף שלו? הציץ ונפגר, ארבעה נכנסו לפרדס התורה, למדו קבלה, ובן הזה הציץ, והציץ ומת, סליחה. נפשו יצא והוא מת שם בפרדס, כשהתחילו ללמוד קבלה הוא עלה למעלה, הנשמה שלו יצא. אם כן, בן עזאי כשהוא קורא את הפסוק שלנו אומר רק חזק, אומר רש"י, מה הבעיה רק חזק? למה רק חזק? לא כי המצווה הזאת קשה, להפך, כי המצווה הזאת קלה, ללמד אותך איך צריכים לקיים מצוות. התורה לוקחת את המצווה הכי קלה ואומרת לך, אפילו את המצווה הזאת צריך לקיים עם כל ההתלהבות, עם כל השלמות, עם כל היראת שמיים, בלי לפספס. זאת הדעה השנייה. אבל זה לא כל כך פשט, אז הדעה הראשונה אומרת מה שדוב אמר. רק חזק, כי זה היה מאוד מקובל פעם. מה שאצלנו לאכול דם היום זה לא תאווה גדולה, פעם זה היה מאוד מאוד מקובל. למה? לא כי דם זה טעים, דם זה לא טעים. כמו שבן עזאי אומר, זה מצווה קלה. הם האמינו בסגולות של הדם. הם האמינו פעם, הרמב״ם אומר שהוא חקר את קאט הצ'אבה, זה קאט של עובדי עבודה זרה שהרמב״ם חקר אותה מאוד הרבה, והרמב״ם אומר שהם האמינו בסגולות של אדם שהוא גורם להשראה של רוח של שדים.
ואיזה אפריקאים האלה?
כן, שאם אתה אוכל את הדם הזה של הבהמות, אז הרוחות רעות שולטות עליך ואתה יכול לתקשר איתם, זה גורם לך לתקשר וגורם לך לעשות דברים גדולים. אז הם האמינו בזה. במילא אומרת התורה, אתה יהודי, תעזוב את השטויות האלה. רק חזק לבלתי יכול אדם, למרות שהפיתוי גדול. אתה גורם עליך השראה של איזה רוחות, של עניינים רוחניים. נדבר שבוע הבא לעניין של המזלות. פעם זה היה דבר מאוד מקובל. אנשים מאוד האמינו במיסטיקה, בכוח של השדים, בכוח של הרוחות. אומרת התורה, למרות שזה מאוד מפתה, רק חזק לבלתי יכול אדם. תתחזק, אל תאמין בשטויות האלה, אל תאמין בעבודה זרה הזאת, ותתרחק מאדם.
דרך אגב, זה סביר איזשהו מעגל, כי הקטע הזו של האפריקאים שעושה את זה, באמת בזמן הקטע הזה עם אדם שהם שותים, הם עושים איזה תקסים.
כן, כן, הוא מתאר את התקסים, כן. בואו נקרא מובאה מספר 2. ממה שנאמר חזק, אומר רש"י, מה זה החזק הזה לבלתי יכול אדם? אם התורה רוצה לומר חזק, שתשמור את זה לאיסורים הקשים באמת, אבל על דם היא אומרת רק חזק, למה זה קשה? אז הוא מביא דעה ראשונה, אתה למד שהיו שטופים בדם לאוכלו. שטופים בדם, נשים לב הדיוק. לא שהיו מתאבים לו. לא מתאבים לו, דם לא טעים, דם לא מגרה, בשר בחלב זה טעים, זה לא טעים. זה לא מעניין את אף אחד. למה היו שטופים? כמו שאמרתם, עוד מעט נראה מהרמב״ם. זה איזושהי היה שיגעון, איזשהו עניין רוחני, עניין מיסטי. לפיכך הוא צריך לומר חזק, דברי רבי יהודה. רבי שמעון בן עזאי אומר לו, בא כתוב אלא להזהירך וללמדך עד כמה צריך להתחזק במצוות. אם אדם שהוא קל להישמר ממנו, שאין אדם יתאבה לו, הוא צריך לחזקך בעזרתו, קל וחומר לשאר מצוות. בן עזאי אומר שהאדם הוא דווקא איסור קל, ובכל זאת התורה החמירה בו. ללמד אותך עד כמה צריך להתייחס ברצינות למצוות. והרבי מדגיש, לעומת זאת הדעה הראשונה אומרת, שהם היו שטופים בדם. שטופים לא כי הוא טעים, כי האמינו בסגולות שלו. האמינו שזה גורם לאדם איזשהו סוג של סם, זה גורם לאדם איזושהי השראה. אומר הרבי בליקוטי שיחות חלק י' עמוד 47, אין כאן מחלוקת במציאות, כיוון שרש"י מדגיש שהיו שטופים בדם, ולא שהיו מתאבים לו. למה? הם לא התאבו לו. אלא מה? כי באמת אפשר שלא יתאבה לדבר, ונפשו תהיה קצה ממנו. ומכל מקום יהיה שטוף באכילתו מפני טעם צדדי, שמאמין שיש בזה סגולה ורפואה, והרבי מסמן למורה נבוכים ג' פרק מ"ו, שמספר אדם היה תמה מאוד בעיני קטע צ'אבה, עובדי עבודה זרה, ועם כל זה היו אוכלים אותו, מפני שהיו חושבים שהוא מזון השדים, וכשאכל אותו השתתף עם השדים, והם יבואו בחלום ויודיעו העתידות. האמינו שאדם גורם לאדם איזושהי השראה רוחנית. ובאמת היה שם אנשים שהיה קשה להם לאכול אדם, כי הוא דבר שימסה הוא טבע האדם, ולכן היו אוכלים לפחות את בשר הבהמה שסביב מקום השחיטה. אתה אמרת, הנה, אמרת שהם היו עושים את הסדק הזה ליד מקום השחיטה. בצוואר. אז הנה הוא אומר שהם, אדם הגעיל אותם, אבל הם עדיין היו רוצים לאכול את זה, אז הם היו אוכלים את הבשר שסביב אותו מקום. והיו מדמים שבזה תהיה האחווה והריאות בינם ובין השדים. אנחנו היום לא יודעים מה זה שדים ולא יודעים מה זה רוחות רעות, אבל פעם זה היה מאוד מקובל וכל גדולי ישראל האמינו בזה. כל, למעט הרמב״ם שצוחק מזה, כל בעלי ההשקפה היהודית, הרס"ג, כולם כותבים על השדים. בגמרא יש דפים שלמים על העניין של שדים. רוחות רעות שבאות ומזיקות לאדם. מה? היו פעם שדים שמזיקים לאדם, אז האומות העולם האמינו שאדם גורם לך לאיזשהו חיבור עם השדים, איזשהו תקשור איתם שגורם לך לקבל מהם כוח. אם כן, באה התורה ומזהירה אותך, רק חזק לבלתי יכול אדם, תעזוב את עצמך מהשטויות האלה. אוקיי, אז אנחנו באים עכשיו ושואלים, מה מפריע לתורה? מה אכפת לתורה שנאכל? אמרנו, מהרמב״ם נראה שזה נגד איסור עבודה זרה, אבל אנחנו רוצים לומר משהו יותר רוחני, יותר משמעותי לחיים שלנו, כי האיסור עבודה זרה כבר הלך מהעולם השטויות האלה של השדים, משהו שנוגע אלינו. למה התורה כל כך מזהירה אותך? תיזהר מאכילת דם, תאכל הכל, לא דם.
לא תאכלו על הדם.
עוד מעט נזכיר את הלא תאכלו על הדם. לבעל שם טוב היה מנהג מעניין. לפעמים הוא היה רוצה להשרות רוח על התלמידים שלו. הוא היה רוצה להרים אותם שהם יחוו איזה מחזה, איזה התגלות רוחנית. אז איך הוא היה עושה את זה? הוא היה אומר להם לשים ידיים אחד על השני במעגל, כולם עושים ידיים אחד על השני ולעצום את העיניים, ואז הם היו רואים כל מיני דברים. פעם הבעל שם טוב אומר להם, אולי זה היה בערב שבת, בליל שבת, בסעודת ליל שבת, יושבים אצלו בהתוועדות חסידית, הבעל שם טוב אומר להם, שימו ידיים אחד על השני ותעצמו את העיניים. הם עוצמים את העיניים, הם רואים מחזה מוזר מאוד, תמונה מוזרה. הם רואים שור מרחף באוויר, ועל הראש שלו, על הראש של השור יש שטריימל חסידי, ועל הגוף שלו יש מעיל כפות החסידית. שטריימל שהיה לבוש בלבוש, סליחה, שור שלבוש בלבוש חסידי. שור עם שטריימל חסידי וכפותה על הגוף. הם מסתכלים עליו, הם לא יודעים מה זה היצור הזה. זה שור או שזה חסיד? זה היה נראה חסיד עם גוף של שור, או שור עם ראש של חסיד, הם לא ידעו בדיוק מה הם רואים פה. אז הבעל שם טוב אמר להם, זה חסיד שהתיישב הערב לאכול את הבשר של שבת. אבל הוא כל כך התעצם עם הבשר הזה, שהוא הפך להיות שור. הוא אכל את הבשר בכזאת התלהבות ובכזאת חיות, שזה כבר לא היה חסיד, זה כבר היה שור. שור שלובש בגדי שבת. שור שעל הראש יש לו כובע של שבת, ועל הגוף יש לו מעיל של שבת. התאווה הכי גדולה, ככה אומרים, שהתאווה הכי גדולה בעולם הזה, בטח אצל גברים, תאווה לאוכל. יש אנשים שמתחילים לאכול, בטח בשר בקר, זה מטריף להם, הם כבר נהיים דבר אחד עם הבקר. זה כבר לא אדם שאוכל בקר, זה בקר שאוכל בקר. זה כבר, אתה יודע, הוא כולו, הוא תאב לזה, והוא חולם על זה ביום ובלילה, ואיפה אפשר למצוא מסעדה יותר טובה ופחות טובה, ופה שמים יותר מלח ופחות מלח, ומשלמים מאות שקלים על מנה טובה. התאווה של הבשר היא תאווה מאוד מאוד חזקה. אז מה עושים? יש שלוש דרכים. יש כאלה שאומרים, עזוב, באנו לעולם ליהנות, אכול ותשתה עד שתמות, תאכל כמה שאתה יכול. אחרים אומרים, כל מיני כתות שאומרות, אל תאכל, תתנזר, תתרחק. באה היהדות ואומרת, תעשה דבר מאוד פשוט, תאכל, אבל לא את הדם. הדם זה ההתלהבות. את ההתלהבות מהבקר, את זה תשאיר בחוץ. תאכל בשר, אבל אל תתלהב ממנו. אל תעשה ממנו עסק. צריכים לאכול בשר, זה נותן כוח, זה טעים, ככה מכבדים את השבת, בסדר. אבל אל תדבר על זה, אל תתלהב מזה, אל תספר על זה, הייתי היום במסעדה, איזה אוכל, איזה בשר, איזה בקר. את הדם תשאיר בחוץ. תאכל, תשתה כמה שאתה רוצה, אבל אל תתלהב. את החיות הרוחנית, את ההתלהבות, הרי דם, דם הוא הנפש. הדם מסמל התלהבות, הדם מסמל חיות, הדם מסמל חום. את זה תשאיר בחוץ. אומרת התורה, תאכל כמה שאתה רוצה, כמה פעמים ביום, לכבוד שבת, לכבוד יום טוב. אבל בלי התלהבות. לא צריך להתלהב מאוכל, צריך להתלהב מדברי תורה. על אוכל לא צריך לדבר, אוכל צריך לאכול. זה הפשוט הפשוט. אדם מסמל התלהבות, ויש סיפור חסידי מאוד יפה על העניין הזה.
מה? מה ישבה, השקיעה, הכי לבשר בקר, מה זה טעים? אתה חייב לראות התלהבות.
טוב, אם אתה
עושה... אם אתה מסתכלת, מה אתה?
טוב, מהבשר של החמות מותר להתלהב. רק מהחמות מותר. על כל פנים, אריכות ימים לכולם. סיפור חסידי יפה מאוד. על האדמור הזקן לבעל התניא היה חסיד גדול בשם רבי שמואל מונקס. רבי שמואל מונקס היה הליצן של החצר. כביכול אדם שעושה תמיד שמח, מספרים שפעם בעל התניא הגיע, ורואה על הדלת בכניסה, תלוי חסיד, תלוי ככה על המשקוף. הוא מסתכל, זה רבי שמואל מונקס. הוא שואל את רבי שמואל, למה אתה תלוי פה? אומר רבי שמואל, רבי, אני אגיד לך מאוד פשוט. אתה הולך ליד סנדלר, בחלון ראווה, תלויים סנדלים. אתה הולך ליד שען, בחלון ראווה, תלויים שעונים. אתה מגיע לרבי, בחלון ראווה, צריכים להיות תלויים חסידים. זה המראה, זה הפנים של בית כנסת חסידי. הוא היה ליצן כביכול. פעם ישבו בהתוועדות חסידית, יושבים חבורת אנשים ומתוועדים, וב-12 בלילה, אחרי שכבר כמה שעות שותים, והקיבה כבר מצפה למשהו, נכנס הטבח עם סיר בשר חם ושם על השולחן. כולם זה בא להם בדיוק בזמן, הם היו רעבים, והבטן צרפה להם מהוודקה. כולם מתלהבים, קופצים על הסיר עם כל המזלגות, להוציא את הקישקה, להוציא את החלק הטוב. ואז רבי שמואל, בלי לדבר יותר מדי, תופס את הסיר, סוחב אותו ומוציא אותו החוצה מהחדר, שופך אותו. הם כמעט עקרו בו את הסכינים. אנחנו כולנו עם כל ההתלהבות לתוך הבשר, ואתה עכשיו מוציא? הוא לא מדבר, אומר, תעשו מה שאתם רוצים, אתם לא נוגעים בבשר. אחרי חצי שעה, נכנס הטבח לחדר בהיסטריה. אל תיגעו בבשר. הייתה איזו שאלה, במטבח, התבלבלתי, כן מלכתי, לא מלכתי, אל תיגעו, אוי השם ירחם, גיהנום יהיה לי על זה. הם מסתכלים על רבי שמואל, אומרים לו, אתה בעל רוח הקודש. הצלת אותנו איסורים דאורייתא, אמרנו פה 5 לאווים של דם. אתה בעל רוח הקודש, איך ידעת? אומר, אין לי רוח הקודש, אין לי שום דבר. אבל ראיתי איך התלהבתם מהבשר, אמרתי, זה לא בא מקדושה. התלהבות כזאת, אמרתי, יש פה איזה בעיה. זה לא הנפש האלוקית שרוצה להתוועד, זה כבר הנפש השנייה שפתאום התעוררה. אז זה מה שאומרת התורה. תאכל בשר כמה שאתה רוצה, את הדם תשאיר בחוץ. את ההתלהבות לאכול בשר בלי דם, בלי התלהבות, בלי עניין, צריך לאכול, תאכל, שיהיה לבריאות, שיהיה טעים, שיהיה ליהודי כוח להתפלל. אבל לא לעשות מזה עסק. עסק, צריכים לעשות ממצווה. זה... נכון, יש על זה באמת סיפור מרגש מאוד מהצמח צדק, הזכרת לי. הצמח צדק הרי בתקופתו היו הקנטוניסטים. הקנטוניסטים זה היו הילדים היהודים שחטפו אותם מהבית ושלחו אותם ל-25 שנה בצבא. והרבי הצמח צדק מאוד מאוד קירב אותם. פעם הם ישבו איתו ודיברו, והם אמרו לו, רבי, הם מכריחים אותנו לאכול חזיר, מכריחים אותנו לאכול בשר דבר אחר. מה נעשה? אנחנו לא יכולים למסור את הנפש על כל דבר? אז הוא אמר להם, תאכלו, אבל אל תלקקו את השפתיים. אבל אל תמצצו את העצמות אחר כך. על להבדיל, אנחנו מדברים על בשר מותר, שהוכשר לכבוד שבת קודש, שיהיה לכולם לבריאות. אבל את ההתלהבות, את הדם צריך להשאיר בחוץ. זה לא צריך לאכול את הדם שבבהמה. זה ההסבר הפשוט. יש הסבר יותר עמוק שהרבי, מה שאמרתי עכשיו גם כתוב בכמה שיחות, יש הסבר יותר עמוק שאותו ציטטתי פה, שהרבי אומר רעיון שהוא מאוד רחב, שנוגע לכל האיסורים של מאכלות אסורות, היהדות מאוד מאוד חוששת מהשפעה של הבשר על הגוף. אנחנו יודעים שכל חלק בבהמה שאתה אוכל משפיע עליך. יש חלקים שנותנים כוח, יש חלקים שנותנים ברזל, יש חלקים שנותנים סידן. כשאתה אוכל את הדם, כמו שאתה אמרת עמית, בדם, הדם הוא הנפש. הנפש של הבהמה נמצא בדם. כשאתה אוכל את החזה, או אתה אוכל את השוקיים, אוכל את הכנפיים, בסדר, אכלת בשר, לא אכלת בהמה. אבל כשאתה אוכל את הדם, אתה אוכל את הנפש של הבהמה. נפש של בהמה אסור ליהודי לאכול. זה יוריד אותך, זה יוריד אותך. זאת אומרת, מדובר פה על ההשפעה הישירה של הדם על האדם. האדם של הבהמה משפיע באופן מאוד עמוק. והרבי מוסיף דבר מעניין, הוא מביא את זה מרבנאל כמדומני, שהדם לא עובר תהליך עיכול בגוף. כשאתה אוכל בשר בהמה, אז זה עובר תהליך עיכול. אבל הדם של הבהמה נספג ישר בדם של האדם. אז יש פה מפגש ישיר בין האדם לבין הבהמה. אז אתה הופך להיות בהמה עכשיו, אתה מקבל לתוכך את האנרגיה הבהמית הזאת. התורה אומרת זה יותר מדי. צריך לאכול בעלי חיים, אדם צריך את זה בשביל הכוח שלו, אבל לא לאכול את הבעלי חיים עצמם. לא לאכול את הנפש שלהם. לא לאכול את האנרגיה שלהם. תאכל בשר, תאכל שוקיים, תאכל כנפיים, זה בסדר. אבל אל תאכל את הדם עצמו, את האנרגיה. למה? בגלל ההשפעה על הגוף של האדם. וזה נוגע לכל המאכלות האסורות, לא רק לכאן. יש סיפור שהבעל שם טוב מספר, דגל מחנה אפרים מספר שהרמב״ם פעם קיבל שאלה מאיזושהי קהילה שלא האמינה בתחיית המתים. והתווכחה איתו ראיות, והוא מביא ראיות מהתורה שיש חיית המתים, והם פורחים את הראיות האלה. הרמב״ם קרא למזכיר שלו, שהיה כותב את האגרות, ואמר לו, תגיד להם שיבדקו אם הם, הבשר שלהם כשר. כי הוא אומר, כאלה שאלות נובעות ממאכלות אסורות. מיי נסך, ממאכלות אסורות, זה מטמטם את המוח. זאת אומרת, יש בשרים אסורים שפשוט מטמטמים את האדם, מבהמים אותו, בשרים שהתורה אסרה לאכול אותם, כי הם מבהמים את האדם, מורידים את הרמה הרוחנית שלו. אם כן, התורה באה ואומרת, בשר מותר לאכול, דם אסור לאכול, כי זה הבהמה עצמה. זה מוריד אותך ברמה רוחנית, זה אותם אותך, זה סותם אותך, זה מוריד אותך מבחינה רוחנית. זה רעיון בפני עצמו, רעיון מאוד מאוד יפה. בואו נקרא במובן מספר 3, ליקוטי שיחות חלק י' עמוד 51. בטעם הזרה דם מפרש שכתוב, כי אדם הוא הנפש. ובאירוע מפרשים רמב"ן ועוד, דאף שגם בבשר הבהמה נמצאת הנפש, מכל מקום יש הבדל בין בשר הבהמה שבו נמצאת הנפש, לדם הבהמה שהוא הנפש עצמה. אם אתה שותה דם של בהמה, אכלת את הבהמה. אתה אוכל, ולאדם לא מתאים לאכול בהמות. אדם יכול לאכול בשר, לא בהמות. בהמות מורידות אותך. דהנה מכל דבר נעשה דם ובשר כבשרו, ולכן נקבע באדם טבע המאכלים שהוא אוכל. נחשוב לפני כמה שנים המפרשים כתבו את זה. הרמב"ן כתב את זה לפני 800 שנה. מי דיבר לפני 800 שנה על ההשפעה של המזון על האדם? זה דברים שהיום יודעים אותם, שכל מזון שהאדם אוכל משפיע עליו באופן ישיר. אבל בא הרמב"ן לפני 800 שנה ואמר לך, דע לך, כל דבר שהתורה אסרה, זה בגלל ההשפעה של הבשר על הגוף. יש בשר שגורם אכזריות. יש בשר שגורם קהות חושים, יש בשר שדופק את המוח. פשוט, הם באו ודיברו כבר לפני מאות שנים על הרעיונות האלה שהיום מדברים עליהם. שיש בשרים בריאים לנפש, בשרים שלא בריאים לנפש. אגב, גם כשמאלפים כלבים, איך מאלפים כלבים? שמים בבשר עם דם נוטף, וזה מוציא להם את המיץ. זה כנראה איזשהו דבר שגורם איזושהי התפתחות לא טובה. דהנה מכל דבר נעשה דם ובשר כבשרו, ולכן נקבע באדם טבע המאכלים שהוא אוכל. והנה כאשר האדם אוכל בשר בהמה טהורה, הרי אין בזה תוקף נפש הבהמה. וגם הבשר צריך להיות נלעס ולעבור תהליך עיכול עד שנספק בדם האדם. אולם כאשר האדם אוכל דם שאינו צריך עיכול, אלא נספג ישירות בדם האדם, הרי לדי אכילת אדם שהוא הנפש דה בהמה, יתחבר טבע הבהמה ישירות בנפש האדם ותתעבה כנפש הבהמה. אז יש פה השפעה ישירה, חיבור ישיר בין הבהמה לאדם. הדם שלה מתחבר ישירות עם הדם שלי, נספג ישירות בדם שלי, וזה חיבור נמוך מדי. שאדם, אדמה לעליון כמו שאמרת, נזר הבריאה, יאכל דם בהמות, יספוג לתוכו את הבהמה עצמה, זה התורה כבר אסרה ואמרה שזה לא מתאים. אוקיי. מה המסקנה מכל הרעיון הזה? כמו שאמרנו, הרעיון הזה הוא רעיון מאוד גדול, הרבה מעבר לדם. אנחנו רואים פה את האיזון. כל הסוד של היהדות זה הסוד של האיזונים. אנחנו לא מתנתקים מהעולם, אנחנו חיים בעולם, וכל הזמן שמים לעצמנו בלמים. כמו שאמרנו, יש שלוש דרכים איך להתמודד עם העולם. אתה יכול לבוא ולהגיד, יין מסמם אותי, יין גורם לי לעשות שטויות, אני לא אשתה יין. זה דרך אחת. דרך שנייה אומרת, תשתה, תאכל, תהנה מכל רגע בעולם הזה. למה? כי אי אפשר חצי חצי. והדרך של היהדות היא דרך של איזונים. אומרת, אוכל, תשתה, אבל לא דם, לא בהגזמה, לא דברים שיורידו אותך ויהפכו אותך להיות בהמה בעצמך. זאת אומרת, תאכל ותישאר אדם, אל תהפוך להיות בהמה. אתה צריך לאכול בצורה כזו שתישאר אדם ולא בהמה. ואת היסוד הזה אנחנו רואים ביהדות כל הזמן. היהדות מתירה הכל, ויש משפט מאוד מאוד חזק בגמרא, שאומר ככה, כל דבר שאסרתי לך, איתרתי לך דבר כנגדו. כל דבר שהקדוש ברוך הוא אסר, הוא נתן לך דבר דומה מותר. שיהודי לא יכול לבוא ולהגיד, לא נהניתי בעולם הזה. הפסדתי דברים. נתנו לך ליהנות מהכל. אתה יכול לטעום כמעט מכל הסוגים. רק מה? לעשות את זה במסגרת הנכונה. בצורה שאתה תישאר אדם ולא תהפוך להיות בהמה בעצמך. איך עושים את זה? אמרנו לא לאכול דם, אבל מעבר לזה. יש כל מיני דינים שקשורים לאכילה שנועדו באמת לשמור אותנו. שנאכל בהמות ונשאר בני אדם. נאכל בהמות ונשאר יותר גבוה מהבהמות.
ויותר מזה,
היהודי
עוד מעלה
את הבהמה, נכון.
לא רק שהבהמה לא מורידה,
הוא עוד מעלה את הבהמה, נכון. לא רציתי במסגרת הזאת להיכנס לזה, כן? אז הנה אני אביא שלוש דוגמאות דיני אכילה, שמראים לנו את החוכמה והיופי של היהדות, איך לאכול בהמות ולהישאר בני אדם. לאכול בהמות ועדיין להישאר מעל הבהמות. לא להפוך להיות, כמו שאמרת, למצוץ את העצמות. לא להפוך להיות חלק מהבהמה ממש. הדבר הראשון, כמו שאברהם הזכיר, לא תאכלו על הדם. אנחנו יודעים שאסור לאכול לפני התפילה, בשולחן ערוך, קודם כל יהודי מתפלל. למה? אתה מתפלל את הדבר ראשון מודה לקדוש ברוך הוא, אתה מחזק את היסוד הרוחני, אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מאיר את הנשמה. אחר כך גם כשתאכל, זה כבר תהיה אכילה עדינה, זה כבר תהיה אכילה של בן אדם. אבל אם אתה קם בבוקר, עוד לא התפללת, עוד לא בירכת, אתה כבר מתנפל על האוכל, אז אתה נהיה בהמה בעצמך. אז קודם כל יהודי מתפלל. זה דבר ראשון, בואו נקרא במובא מספר 4. אסרו חכמים לאכול או לשתות משעלה, זה שולחן ערוך סימן פיתת. אסרו חכמים לאכול או לשתות משעלה עמוד השחר עד שיתפלל 18. וסמכו איסור זה על מה שכתוב, לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. אלא אם כן, זה היתר החסידי. למה חסידים כן אוכלים מזונות לפני התפילה, שותים קפה לפני התפילה? כי היום בימינו קשה מאוד להתרכז בתפילה אם אתה לא אוכל משהו קודם. קשה, אם אדם קם, ובטח אם הוא רוצה ללמוד חסידות שעה לפני התפילה, אז קשה לו אחר כך להתרכז. אז כתוב בשולחן ערוך, אלא אם כן, אינו יכול לכוון דעתו בתפילתו, שיוכל הוא ישתה. אוקיי, אז זה דבר ראשון. אתה קם בבוקר, אל תתנפל על האוכל. תתפלל קודם, תגיד ברכות, תתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ואז גם כשתאכל, זה כבר יהיה אכילה של אדם. זה לא יהיה אכילה של בהמות. זה הדבר הראשון. הדבר השני, שיושבים לשולחן, צריך לומר איזה דבר תורה. אז זה גם נותן גוון רוחני לאכילה. זה לא שיושבים לשולחן וכל האוכל הוא דיבורים עם החמות, עם השוויגר, כמה פלפלת שמה, כמה פלפל אני שמה, כל השולחן הופך להיות שולחן של אוכל. לא.
מה זה שוויגר?
החמות. נו, צריך להסביר מה זה שוויגר. אוקיי, אשריך. אם אתה עוצר ואתה אומר באמצע איזה דבר תורה, אז כמו שאתה אומר, אתה מרים את השולחן, אז אתה אוכל בהמות ונשאר בן אדם. בדבר השלישי, שזה באמת למטיבי לכת, זה לא כל אחד יכול לעשות את זה, זה אדמור הזקן מביא בתניה, שבתקופת התלמוד היו חכמים שהיו מאחרים את זמן הסעודה. אם כולם יורדים לחדר אוכל ב-10, הם יורדים ב-10:10. שהעצר הרע, שהנפש הבאמית תחכה קצת. אז זה לא שאתה רץ לאוכל, אתה מתנפל עליו. אתה מחכה כמה דקות, מה עושה בינתיים? לא שומע חדשות. לומד משהו. אז גם אתה כבר כשאתה יורד לאוכל, אתה יורד כבן אדם. זה בן אדם שבא לאכול בהמה, ולא בהמה שבא לאכול בהמה. אם כן, כל הסוד של החיים, של החיים הטובים, זה לאזן. לא להיות קיצוני לשום כיוון. לאכול, לשתות, להתחתן, לעשות כל מה שצריך, כמה שאתה רוצה, אבל עם איזונים. בזמן המתאים, בימים המתאימים, במסגרת המתאימה, כשאתה לומד משהו קודם, אז גם, אתה גם חי בעולם, וגם נמצא מטר יותר גבוה מהעולם. רק אסיים בסיפור חסידי קצר. היה הרבי המערש, הרבי הרביעי לבית חב"ד, פעם ישב עם החסידים והתוועד. הוא יושב בראש השולחן, חדר לא גדול, ועומדים כמה מאות אנשים צפופים. פתאום דחיפות, מישהו רוצה לעבור. כולם הולכים אחורה, הילד של הרבי. היה לו ילד צעיר, רבי שלום בר, שנהיה אחר כך רבי אחריו, רוצה לעבור החוצה. נו, הילד של הרבי, בן 9, באמצע התוועדות, נותנים לו לעבור. הוא עובר החוצה, יוצא, אחרי רגע עוד פעם, רוצה לחזור. כולם נותנים לו לחזור. אחרי 5 דקות, עוד פעם, רחש בחש באמצע ההתוועדות, הילד רוצה לצאת. שאלו אותו, שלום בר, מה יש לך? מה אתה מפריע לכולם באמצע ההתוועדות פעמיים, יש פה לחץ? אז הוא אומר, אני אגיד לכם, הייתי מאוד צמא, ויצאתי לשתות. שאלו אותו, אז למה פעמיים? הוא אומר, כי אבא לימד אותי אף פעם לא לשתות הכל בפעם אחת. לא לשתות את כל הכוס ככה בלגימה אחת, זה תאווה. אז יצאתי החוצה, שתיתי חצי כוס, חזרתי חזרה, אחרי 5 דקות יצאתי עוד פעם לשתות עוד חצי כוס. אז זה באמת אולי מדרגה גבוהה שלא מתאימה לכולנו. אבל הרעיון הוא, המסר של אי אכילת אדם, שצריך לאכול בהמות ולהישאר בני אדם. צריך להישאר יותר גבוה מהבהמה. איך אתה נשאר יותר גבוה מהבהמה? שאתה לא אוכל את הדם שלה. אתה לא מתלהב ואתה לא אוכל את הנפש שלה. אתה לא אוכל את הבהמה עצמה. ככה אתה גם אוכל בהמות וגם נשאר יהודי, נשאר בעל מוח, יותר גבוה מהעולם הזה.
יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.